והטעמים, הנקודות אחריות על הניקוד, התיבות על החלוקה, שכל החלוקות, תיות, אבל הטעמים אחרים על המנגינה, על הנגינה. וגם גם לפרקים בתנ"ך, יש להם, צריך ללמוד לזהות את המנגינה שמנוגנת בפרק הזה. והרבה פעמים המנגינה היא ממש כלי פרשני מן המדרגה הראשונה. ואחד הפרקים שזה מאוד מאוד בולט, המנגינה, היא פרק י' ד'. בואו נקרא את הפרק עוד פעם. תגידו לי, מה אתם שומעים? איזה מנגינה של מה? אז, ויעל נחש הרמוני ואיחן על יבש גלעד, ויאמרו כל אנשי יבש אל נחש, קרות לנו ברית ונעובדך. ויאמר עליהם נחש הרמוני, בזאת יכרות לכם, בנקור לכם כל עין ימין, ושמתי החרפה על כל ישראל. ויאמרו אליו זקני יבש, ערף לנו שבעת ימים, ונשלחה מלאכים בכל גבול ישראל, ואם אין מושיע אותנו, ויצאנו אליך. ויבואו המלאכים גבעת שאול, וידברו הדברים באוזני העם, ויסו כולם את כולם ויבכו. והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה, ויאמר שאול, מה לעם כי יבכו? ויספרו לו את דברי אנשי יבש. ותצלח רוח אלוהים על אל שאול כשומעו את הדברים האלה, ויחר פה מאוד. ויקח צמד בקר וינתחהו וישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים לאמור, אשר איננו יוצא אחרי שאול ואחר שמואל כה יעשה לבקרו, ויפול פחד אדוני על העם, ויצאו כאיש אחד, ויפקדם בבזק, והיו בבני ישראל 300,000 ואיש יהודה 30,000, ואמרו למלאכים הבאים, כה תאמרו לאיש יבש, גלעד מחר תהיה לכם תשועה כחום השמש, ויבואו המלאכים ויגידו לאנשי יבש וישמחו. ויאמרו אנשי יבש, מחר נצא אליכם ועשיתם לנו ככל הטוב בעיניכם. ויהי ממחרת, וישם שאול את העם שלושה ראשים, ויבואו בתוך המחנה בישמור את הבוקר, ויקו את המון עד חום היום, ויהי הנשארים ויפוצו, ולא נשארו בהם שניים יחד. ויאמר העם אל שמואל, מי אומר שאול ימלוך עלינו, תנו האנשים ונמיתם. ויאמר שאול, לא יומת איש ביום הזה, כי היום עשה אדוני תשועה בישראל. ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה הגלגל, ונחדש שם המלוכה, וילכו כל העם בגלגל, וימליכו שם את שאול לפני אדוני בגלגל, ויזבחו שם זבחים שלמים לפני אדוני, וישמח שם שאול בכל אנשי ישראל עד מאוד. אני מדבר בעיקר על החלק הראשון של הפרק, עד פסוק ו'. מה אתם שומעים? איזה מנגינה? של מה? מתוסכלים, אין מושיע. חוסר אונים. יפה מאוד. עוד שאלה אחת. איזה ספר זה מזכיר לכם? ספר שופטים. יש כאן, אנחנו כבר, שכחנו כבר קצת את ספר שופטים, התקדמנו שנות אור מאז, בסדר? התקדמנו שנות אור, כבר היה לנו את שמואל ואת חנה, יצאנו כבר למלחמה. פתאום, באמצע ספר שמואל, בתחילתו, יש כאן איזה מין העתק הדבק כזה, של פרק של הכוח מספר שופטים. כל המאפיינים שנמצאים בספר שופטים נמצאים בפרק הזה. בואו נראה מה המאפיינים. חוסר עונים קודם כל. נחש הרמוני עולה על אנשי יבש גלעד. למה הוא עולה? מה הסיבה? הכתוב מגלה בהמשך. כנראה נחש הרמוני שמע שהיהודים העמידו להם איזה מלך. אז הוא מגחך בינו לבין עצמו, מלך, בוא נבדוק את המלך הזה, בוא נעשה לו בוחן. והוא עולה על הפינה הצפון-מזרחית של ממלכת ישראל, מקום שהיינו היום קוראים לו הפריפריה של הפריפריה, בסדר? שיא הפריפריה, מקום צדדי, שלא מאיים בשום צורה ואופן על מרקם החיים התקין של ממלכת ישראל. עם יבש גלעד, בלי יבש גלעד, בתל אביב ימשיכו לנסוע כרגיל, בסדר? זה ממש פינה, פינונת כזאת. היה פעם, פיגרנו בגוש קטיף, היה אמוני פצמרים. נפל פצמר בנצרים, לא מזיז בדיוק למישהו ככה או אחר. החיים במדינה ממשיכים להתנהל כרגיל, אחרי שזה עוד התרחב, גם הסדרות, עד שמבצע עופרת יצוקה. אבל איזה מין פינה פריפריאלית כזאת, צדדית מאוד. אז התגובה של אנשי יבש גלעד, מה זה? קודם כל קנייה. אין להם, לא עולה להם בכלל אפשרות של גבורה, של יציאה למלחמה, של בקשת עזרה, זה ברור להם שבאמת הם נדפקו, והם חיים בצד, ועכשיו הם אכלו אותה, וצריך עכשיו לשלם את המחיר. אז הם אומרים לו, קרות לנו ברית ונעבדך, אנחנו מוכנים מה שתגיד. ולצורך העניין, אם היה מטיל עליהם מיסים, היו משלמים מיסים, אם היה מטיל עליהם עבדות, היו נהיים עבדים. הוא הלך צעד אחד יותר מדי, נחש מלך בני עמון, נחש העמוני, הוא אומר להם, אני לא רוצה מכם כלום, חוץ מלבזות אתכם. לבזות אתכם באותה נקודה שאתם עכשיו סבורים שצמחתם בה. בנקור לכם כל עין ימין. הצעה יפה, נכון? למה היא מרמזת? עין ימין, איש ימיני. שמעתי שמיניתם לכם איזה מלך משבט בנימין. בואו נסכם כולנו שזה שטויות, וכדי שלא יהיה לכם אבא אמינה, אז כל אחד את העין הימינית שלו אני רוצה לנקר. שיהיה דברים ברורים. כן? הוא אומר את זה גם. ושמתי החרפה על כל ישראל. אני דרך הפינה הזאת הקטנה, הצפון מזרחית, אני אבזה את כל עם ישראל, אני אראה לכם מה זה המלך שלכם. טוב, אז הצעה מה שנקרא שאי אפשר לסרב לה. ועד כאן זה ספר שופטים נטו. מבזים את האומה הישראלית ואף אחד לא, מתגבר. הם מוכנים להיות עבדים שלו. הוא מוכן גם, זה שהוא בכלל מציע את ההצעה הזאת, זה אומר שהוא מבין שאף אחד, הוא בטוח ב-100%, יותר מ-100%, שלא יהיה מי שיבוא לעזור להם. כי הרי הוא מכיר את היהודים. הוא מכיר טוב מאוד את היהודים. היהודים, הם נלחמים, רק שזה קרוב אליהם הביתה. אבל אף אחד משבטי המרכז והדרום, ואולי גם לא משבטי הצפון, לא ילך לסכן את עצמו למילואים, לצו 8, בשביל ללכת להושיע את הפינה הצפון-מזרחית הזאת. הרי הוא זכר, נחש, הרי הגויים יודעים את ההיסטוריה שלנו יותר טוב מאיתנו. הוא זכר טוב מאוד מה קרה. במיוחד בסוף תקופת השופטים, הוא זכר שהיה ליהודים מלחמות אחים ביניהם לבין עצמם. הוא זכר גם בתחילת ספר שופטים, כשדבורה נלחמה בצפון, אז שבטי הדרום לא באו לעזור, וגם שבטי המרכז, נכון? למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות עדרים, לפלגות ראובן, גדולים, חקרי לב? כן, עם ישראל נאבק במלחמה קשה מאוד מול סיסרא, שבטי נפתלי וזבולון וברק בן אבינעם, מלחמים מלחמה מאוד מאוד קשה, ושבטים אחרים, ראובן ועוד, יושבים ושומעים שריקות הדרים, לא, זה לא נוגע אליי, זה לא קשור אליי, זה ספר שופטים, זה המהות, שמשון שבכלל עובד לבד, יפתח, שגם כן, הוא צריך להילחם מלחמות אחים, גם אצל גדעון, רוצים בני אפרים להגיד לו למה לא קראת לנו, הם לא מספיק מלוכדים כדי לבוא ולעזור לפינה הזאת שאני כרגע לוחד אותה, וזה יהיה חרפה לכל ישראל. לא העין שהוא ניכר, אלא העובדה שנחש מצליח להציף את העובדה, מלך, מלכות, זה מה שדואג לכל האומה כולה, ואין לכם סיכוי. לא רק הוא חושב כך, גם הם חושבים כך. אנשי יבש גלעד בעצמם. אז הם אומרים, טוב, תן לנו שבעת ימים, ואנחנו נשלח מלאכים בכל גבול ישראל, ואם אין מושיע אותנו, יצאנו אליך. וכשהמלאכים מגיעים מגבעת שאול, אז כל העם בוכים. זה עכשיו, זה דבר מדהים. בוכים. אתם מבינים את המשמעות? שמים ובוכים. חוסר, אין לנו מה לעשות. כן.
הוא רצה שכולם ינקרו את העין? זה מה ש...
הוא רצה לנקר לאנשי יבש גלעד את העין הימנית. בוכים. חוסר עונים. לא עולה בכלל בדעתם לגייס, להתגייס. שום דבר. פשוט ספר שופטים. ומי כאן מתחיל המהפך? הפרק הזה הוא בעצם הפרק שמביא לידי ביטוי את ההבדל בין תקופת השופטים לתקופת לספר שמואל. ההבדל הראשון הבסיסי ביותר, שמלכות היא כללית. מלכות לא עושה שיקולים של תועלת כזו או אחרת, אלא מלכות היא כללית, והמלכות היא אחראית אל האדם היהודי שגר בפינה הכי הכי נידחת, גם אליו היא אחראית. כוח הכלל מגיע עד אליו, אליו וגם מעבר אליו. כן? האם אתם מעלים בדעתכם, לצורך העניין, שאם לא הייתה קיימת מדינת ישראל, מישהו היה דואג ליהודים שנחטפו באנטבה? אתם אומרים, לא היו חוטפים אותם, לא בטוח, אבל כשמדינת ישראל קיימת ויש כוח הכלל, אז כוח הכלל הוא אחראי גם ליהודים שנחטפו מחוץ למדינה. האם אם מדינת ישראל לא הייתה קיימת, מישהו היה טורח ללכת ולסכן את נפשו כדי להביא יהודים מאתיופיה לארץ ישראל? אבל כוח הכלל דואג גם לאלה, דואג, הוא אמור לדאוג, לא תמיד הוא עושה את זה, אבל הוא דואג, כדי לגדול מן המקרים, גם לאלו שנמצאים הרחק, גם למי שלא נמצא בתוך המרכז, גם מי שלא קרוב אליי. באמת, חלק מהסממנים להיחלשות של של הרגש ושל של התובנה הלאומית בתוכנו, החלשות היא תוצאה מהעובדה שלא מחברים את זה אל הקודש, זה באמת החוסר הדאגה המספקת למישהו רחוק מהמעגלים המרכזיים. אנחנו חווים את התופעה הזאת, פחות ופחות זה מעניין. אבל טוב, אנחנו מבינים שזה שלב, ירידה בדרך לעלייה בעזרת השם. אבל זה בעצם אולי האינדיקציה הראשונה לעובדה שאנחנו כאן עוברים מספר שופטים לספר שמואל, משופט למלך. הדבר הראשון זה כלליות. כן, אנשי יבש גלעד, פינה צפון מזרחית, מעניינים מאוד מאוד את שאול. דווקא משם הוא יתחיל. אחרי זה נראה גם את דוד עושה את הדבר הזה, ונראה עוד מלכים. מלכות, אם היא לא מלכות בקצה הארץ, היא גם לא מלכות במרכז הארץ. אחד הדברים, אני חייב לומר לכם את הדבר הזה, שתף אתכם. זכינו הרי לגור גם בגוש קטיף, וגם אחרי הגירוש גרנו במועצה אזורית אשכול. שנתיים. זו הייתה תקופה עד עופרת יצוקה. שהיו המון המון נפילות, גם אצלנו במועצה, קיבוצים, קיבוץ בערי, סופג נפילות רבות, קיבוץ אלומים, גם אצלנו באזור, דקל, צוחר, וכמובן סדרות. עכשיו, לאט לאט, חלחלה התחושה שזה פשוט לא מעניין, מה שקורה כאן. כלומר, באמת, כאילו, כיוון שמי צומת מסוימת ואילך, הכל שקט, זה לא מעניין. ואז התחילו, היו שלטים. חודשיים לפני מבצע עופרת יצוקה, התחילו כל האזור הזה להפיץ שלטים, לא יודע מי הפיץ אותם. היה שלט בצורה, שלט לבן, עם מגן דוד אדום ושני פסים אדומים, ברוכים הבאים למדינת הנגב המערבי. אתם מבינים? את המשמעות? כלומר, יש כאן בעצם מדינה נפרדת. המלכות, המדינה, הכלל, שיושב בירושלים, שהוא כחול לבן, אנחנו לא מעניינים אותו. כאן זה מדינה אחרת, עם שני פסים אדומים ומגן דוד אדום, וברוכים הבאים למדינה שכאן חיי האדם הם הפקר. הייתה תחושה שחלחלה בליבם של התושבים, ואני אומר, לא בלי צדק. עד שהגיע התיקון הגדול, לפתע עופרת יצוקה, הנה כלל ישראל מתגייס, כולם מתגייסים מהצפון, מהמרכז, מהדרום, כדי לתת שלווה ושלום לתושבי שדרות. זה בדיוק זה. זה ההבדל, איפה אתה שם את עצמך. צריך עוז וגבורה בשביל דבר כזה. אז זה בדיוק המעבר. אז זה קודם כל נקודה ראשונה. נקודה ראשונה של הבדל זה הכלליות. נקודה שנייה זה יכולת הכפייה. בסדר? תשימו לב, לכל אורך ספר שופטים, מעטים מאוד, אם בכלל, המצבים ששופט כופה הלוחמים לצאת איתו. בדרך כלל היה הפוך. היה או שופט שסינן לוחמים כמו גדעון, או שופט שעשה בעצמו איזה מעשה גבורה, ואז כשהעם ראה שכבר זה מצליח, והוא תקע בשופר, אז הם הצטרפו אחריו, כמו יהוד בן גרה, וכן על זה הדרך. האם אתם מכירים שופט, או דוגמה נגיד יפתח, שבאו אליו, אמרו לו, אנחנו רוצים כבר, בוא תנהיג אותנו. אבל אם אתם מכירים שופט שהכריח אנשים לצאת אחריו לקרב? לא. זה הכל היה בנוי על הרצון הטוב של המתנדבים. איך אומרת דבורה? איך הפסוק? אתם לא יודעים שירת דבורה בעל פה? אף פעם לא קיבלתם עונש בבית ספר ללמוד את זה בעל פה? התנדב. המתנדבים בעם? מוריי ורבותיי, שירת דבורה, לא ביקשתי הרבה. אומרת דבורה, יש לפעמים תועלת בעונשים שהיינו מקבלים, מה?
מתנדש עם בפרוטנה.
איך?
סוג ב.
מפרוע הפרעות בישראל, בהתנדב עם ברוך השם. התנדבות. מי מוכן להתנדב לתת למלחמה? אני. בואו. זה יפה, זה מרגש, זה וואי, מלהיב את הלב, כן, זה המחתרות. אבל זה לא כלל, זה לא מדינה. מדינה היא, יש לה מספיק כוח לחוקק חוק גיוס חובה. זה שאול. פעם ראשונה ששאול מצליח להוציא אנשים בכוח הכפייה. זו אינדיקציה למלך. האם אתה יכול לכפות את האנשים לצאת? זאת מלכות. אז הוא... זה דבר אחד. דבר שני, עוד אלמנט שכדאי לשים עליו במלכות, אנחנו ממש בונים פה את הלבנים הבסיסיות של מלכות. הרי מה נקרא מלך? איך אני יודע אם פלוני הוא מלך או שהוא איזה בובה? יש גם מצבי מעבר. מי נקרא מלך? אז אמרנו, אנחנו בונים פה את היסודות. דבר אחד, כלליות. שאכפת לי מהאומה כולה, לא רק מהאנש, מהקבוצה שלי, אני דואג לחבורה שלי. אכפת לי מכולם. אכפת לי גם מאלה שמתנגדים אליי. אכפת לי גם מאלה שאם אני אביא אותם לעינה, הם עוד עלולים להפיל אותי. אכפת לי מכולם. בסדר? יש כל מיני טענות על שכשהעלו יהודים לארץ, אז המפאי ההיסטורית ששלטה, היא רצתה לעלות רק כאלה יהודים שבעצם יחזקו את השלטון שלה וימשיכו אותה. אני חושב שזו טענה לא אמיתית. זה נכון שרצו לעלות רק צעירים בהתחלה ולא מבוגרים, כי היה כאן קשיי קיום מאוד מאוד גדולים. אבל הנה, מדינת ישראל בעצמה העלתה יהודים שהם היו רחוקים לגמרי מכל האתוס הציוני. כל העלייה מארצות צפון אפריקה וארצות המזרח, זה יהודים שהיה להם אתוס אחר לחלוטין וצורת חיים אחרת לחלוטין, ואף על פי כן העלו אותם. עלו לכאן, העלו אותם. הדבר השלישי שאנחנו מדברים עליו, אמרנו, הדבר הראשון זה כלליות. הדבר השני זה יכולת כפייה ליציאה למלחמה. הדבר השלישי זה יכולת שלטון על המערכת הכלכלית. בסדר? הדבר הראשון זה כלליות, שאכפת לך מכולם ולא רק מהקבוצה שלך. הדבר השני זה יכולת כפייה ליציאה למלחמה. הדבר השלישי זה יכולת מעורבות בצדדים הכלכליים. כלומר, מלך שלא מסוגל להטיל מיסים, או מלך שלא מסוגל, שהמילה שלו היא לא מילה נשמעת, מבחינה כלכלית הוא לא מלך. הוא לא מלך. אתם יודעים שכלכלה היא מאוד, הרבה מאוד בנויה על אמון. אמון. אתם מכירים? זה קצת חוקים כלכליים בסיסיים. יש פה אנשים עם חשבונות בנק, נכון? הכסף שלכם, גם שלי, נמצא בבנקים. הוא לא באמת שם. אתם מבינים את זה? אתם מבינים שהכסף שלכם לא שם? על פי החוק, הבנקים חייבים להחזיק 10% מהסכום שהם מחויבים להחזיר. נגיד אם לבנק מסוים יש לו כספים שמופקדים אצלו, 10 מיליון שקלים מופקדים אצלו של לקוחותיו, הוא צריך שיהיה לו זמין 1,000,000 שקל. איפה שם 9 מיליון? מושקעים. מושקעים פה, מושקעים שם, מושקעים. הנחת היסוד היא שלא כולם בבת אחת יבקשו את הכסף, אלא היום אתה, מחר אני, ובינתיים הכסף מושקע ומניע ככה את הכלכלה. זאת הנחת היסוד שבנויה על אמון. שאני סומך שהבנק הוא לא מרמה, שהכלכלה היא רצינית, ושבאמת הכסף הזה יישא תשואה. ברגע, בשנייה, שהאמון הזה נסדק, קורה מה שקרה נגיד בארגנטינה, לפני כמה שנים, שפתאום אנשים הבינו שמשהו כאן זה, ופשוט ירדו למטה, לרחוב, והתחילו לבזוז.
גם היה משבר כלכלי עכשיו. משבר של אמון.
נכון, נכון, זה בלי משבר של אמון. נכון.
משבר של אמון זה הבעיה שפספית. כן, אבל אנשים הפסיקו להשקיע ועושים כסף בגלל...
יש המון המון הקשרי בין כלכלה לבין פסיכולוגיה. אתה כבר לא יודע מה כלכלה ומה פסיכולוגיה היום. זה הכל הפוך על... כן? אז... והרבה מאוד דברים בנויים על אמון. המון המון דברים. כן? ברגע שפתאום אתה מקבל איזו שמועה, שפלוני יש לו כשאין נזילות, אז זה מתנפח, ואז כולם רוצים לקחת את הכסף, ואז הערך יורד, וכו' וכו'. אמינות בכלכלה בדרך כלל מושגת על ידי מי שנמצא בראש המערכת. אם אני סומך על המילה של הבן אדם הזה, אני מאמין בו, אני גם מוכן לשים את הכסף שלי שם. אם אני סומך על המלך הזה, אז אני מוכן לשים את הכסף. אם המלך הזה מוציא, הרי מלכים הם מוציאים מטבעות עם הסטמפלה שלהם, עם החותמת שלהם. זה בעצם המלך אומר, חבר'ה, תסמכו עליי. אתם רואים את הפרצוף שלי? עליי. הכלכלה תהיה בסדר. אני גובה מיסים, אני לא מושחת, אני יודע לחלק את ההון בצורה שווה, אני דואג שתהיה כאן פרנסה לכולם. תסמכו עליי, הנה. דמות דיוקני חקוקה על המטבע. כל עוד אין לך בתור מלך השפעה כלכלית, אתה לא מלך. איזה מלך נפל על רקע כלכלי? איזה מלך נפל נפילה כואבת על רקע כלכלי? רק אל תגידו לי פהד מלך סעודיה או משהו כזה. נו? התחיל ברש.
רחבה.
מה הרקע?
לא זוכר.
לא זוכר. בדיוק. אבא, אמרו לו, יא חביבי, היה לנו שנים קשות עם אבא שלך, בנה את בית המקדש, היה פרויקט לאומי, חנק אותנו מסין, תוריד, שחרר קצת, תוריד את המע"מ, 0.5%, תן פה זה, זה, רגולציה. אז הוא הלך להתייעץ עם זקני תלמידי החכמים ועם נערי האוצר, מה שקורה. ונערי האוצר אמרו לו, עד רבה, כנס בהם יותר, אבי יסר אתכם בשוטים ואני בעקרבים, קוטני עבי ומותני אבי. אמרו, אם ככה, סלמת כל טוב. אין לנו חלק בדוד, ולא נחלה בבן ישי, איש לאוהליך ישראל. מלך נפל על רקע כלכלי. זה מפיל מלכים, הדבר הזה. זה לא סתם... כמובן שהוא לא, הוא לא, הוא סרב לקבל את זה. אז מה הוא עשה? טוב, בוא נראה, אתם מסתכלים עליי ככה, כאילו אני מדבר פה ניסטר. תסתכלו במלכים א', פרק... פרק... מה? פרק י"ב. פרק י"ב, מלכים א'. אז רחבעם הולך לשכם, והוא מגיע למעמד המלכה. והלך רחבעם שכם, כי שכם בא כל ישראל להמליך אותו. הוא מגיע לקצור את הפירות, כולם כבר באו להמליך אותו, ורק מבקשים לו איזה בקשה ככה, מתנה ליום ההמלכה. אז אומרים לו, תשמע, תעכב וכו' וכו', והוא מסרב. תסתכלו פסוק י"א, פסוק... כן. כה תאמר לעם הזה אשר דיברו אליך לאמור, אביך יכביד את עולנו ואתה הקל מעלינו, כה תדבר אליהם, קטני, קטני עבה ממותני אבי. ואתה אבי יעניס אליכם עול כבד ואני אוסיף על עולכם. יענו תרגיל מנהיגות כזה. אבי יסר אתכם בשוטים ואני אסר אתכם בעקרבים. אז כמובן שהם ברחו ממנו, וכאן התחילה כאן. הפילוג מהמלאכה, אבל רחבעם לא מקבל את זה. אז מה הוא עושה פסוק י"ח? וישלח המלך רחבעם את אדורם אשר על המס. אני אראה לכם מה זה, אני אשלח מי שיגבה ניסים, מה עושים לו? וירגמו כל ישראל בו אבן וימות. והמלך רחבעם מתאמץ על עוד המרכבה לנוס ירושלים. זה פשוט פילוג המלאכה על רקע כלכלי. אנחנו נראה בהמשך ספר שמואל שזה לא הרקע היחיד, יש לזה עוד הרבה זרמים תת-קרקעיים שגרמו לזה, אבל הסיבה הגלויה כלכלית. ורחבעם ניסה לבסס את השלטון שלו על ידי גביית מיסים, והוא חטף בראש. אז זה הדבר השלישי, או הרביעי כבר, שמאפיין מלוכה. הדבר הרביעי שמאפיין מלוכה זה השלטון הכלכלי. כלומר, שכששאול אומר שמי שלא יצא אחרי שאול ואחרי שמואל למלחמה, הוא ייפגע כלכלית, אנשים מאמינים לו. הוא מסוגל. אם, אני יודע, מישהו מאיים עליי, מי שלא יודע, אני... מי אתה? מה? אם זה אחד ש... אני לא סומך עליו, שיהיהם עד מחר. אין לו כוח. אבל אם מלך מאיים, יש לו כוח כלכלי, אני סומך עליו, אז האיום הזה תופס. בסדר? אז לכן, ביקח, צמד בקר ונתחה בשלב... מה?
אם נגיד המסרב, מה מלך יכול בכוחו לעשות
לה? מה מלך יכול לעשות לה?
כן,
אם
יחייב
כל דבר. יכול לקחת להם את השדות, את הרכוש, להכריח אותם. כן, ודאי. דרך אגב, אני... התפלאתי שלא אמרתם את זה, אבל אחד מהדברים שמאוד מאוד מזכירים בפרק הזה את ספר שופטים זה, איזה פסוק? פסוק זין. ויקח צמד בקר וינתחר וישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים לאמור, אשר איננו יוצא בכל... מה זה מזכיר לכם? מה?
פילגש
בגבעה. רק שם ניתחו את הפילגש, וכאן, כן, אבל יש כאן, גם שם וגם פה זה היה סוג של איזה רצון להניע את הכלל לעשות מעשה. רק שם, בגלל שבעצם עם ישראל היה מפורד במהות לשבטים, אני לא צריך להשתמש בכזה דבר מזעזע כדי להניע את כולם להתחבר. אני צריך לקחת גופה ולוותר אותה ל-12 חלקים ולשלוח אותה, ורק זה הצליח לחבר את כולם באופן חד פעמי למלחמה מול בני בנימין. כאן אני לא צריך להגיע לכזה דבר רדיקלי. מלך, אתם יודעים, ככל שאתה יותר בטוח בעצמך, וככל שאתה יותר ודאי בכוחות שלך, אתה לא צריך לצעוק ולהשתולל בזה. מספיק שאתה אומר מילה אחת. מספיק שאתה... כבר שומעים לך. אז כאן לא צריך לעשות איזה איום, מי שלא יעבור, אני אקח אותה לדיר. מספיק, הוא שולח... זה, הרמז ברור. מי שלא יעבור איתי, ייפגע כלכלית. אני המלך. נקודה. כן.
מה ש...
אפשר
להבין פה בעצם שה... בגדול העם שמעו את השמועה הזאת, הם... תכלס היו די אדישים, רק מתי שהתחילו לעיין להם על הכיס, זה משהו ש... עורר אותם מתחיל
לזוז. זה לא כתוב. זה לא נאמר שדווקא האיום עורר אותם לזוז. אלא המכלול של הדברים כולם, גם העובדה ששאול הוא אכפת לו מכולם, גם העובדה שיש כאן גם סמכות, מהות, תשמע, אתה יכול להגיד, כל כך הרבה אנשים רוצים להתנדב לקרבי, למה הצבא מכריח? חלק מהרצינות, זה לא שאתה מקבל צו שאתה חייב להגיע, זה לא תלוי ברצון שלך. עכשיו, אתה גם מתנדב, תבוא עליך ברכה, אנשים עומדים בתור ליחידות קרביות, כל הכבוד, אבל אם זה לא חובה, זה לא רציני. אם זה צבא מתנדבים, אז זה פלנגות, זה לבנון. מדינה מסודרת, יש לה כוח כפייה. כן, אם אתה לא תגיע, אז כן, אז יקחו לך חלק מהממון. יפניעו בך. אז זה הדבר הרביעי כבר. הדבר החמישי, שהוא גם כן מאוד מאוד בולט בפרק הזה, ההבדל בין מלכות לבין שפיטה, הייתי קורא לזה, קצת מונח אולי טיפה יותר מודרני, נועל קרב מסודר. בסדר? ההבדל בין בין מחתרות לבין צבא, הוא העובדה שצבא הוא בחלק גדול מהמקרים לא מסתיר את הכוונות שלו. הוא לא מסתיר את הכוונות, ועד רבה, לפעמים צבא גם נהנה לפרסם את הכוונות שלו כדי ליצור הרתעה. מדינת ישראל עשתה, אני לא מגלה פה, מקווה שהוא סוד צבאי, עשתה לפני שנה תרגיל אווירי גדול מאוד באזור יוון. חשבתם למה יוון? יש שם בוזוקי יפה, יש שם מתאוס, יש שם חופיה, מה יש שם ביוון? שזה כלום, סתם. המבין יבין. הקילומטראז' זה מתאים. יש פה איזשהו... מי שצריך להבין מבין, תראה מזה זה. לא מסתירים. אם היו רוצים להסתיר, היו זה. לא מסתירים. כן, מדינת ישראל אומרים ששלחה מטוסים לאיזה אזור בסוריה, להפציץ שם. אומרים, מספרים. במקרה נשאר שם איזה נתיק דלק של איזה מטוס. זה טעות. רק ש... רמז קטן, מי שצריך לדעת. שולחים, צבא לא מסתיר את הכוונות, הוא יכול גם להסתיר, אבל הוא גם יכול לא להסתיר. זה חלק מהביטחון שלך, אני כלל, אני צבא, אני לא צריך, זה לא מחתרות, שאם ככה, הכל פפאצ'י כזה, והולכים, ומסתתרים, ובסוף עושים איזה פעולה, ומיד נסוגים לאחור. לא, 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 דווקא, לפעמים אתה עושה דווקא תמרון בגלוי, כדי שהאויב ילמד על כוונותיך, וידע ויזהר. סוג של שימוש במושכל בכוח. אז שאול, כחלק מבריאן המלוכה, זאת הפעם הראשונה בתנך. אז ימי יהושע, כבר עברו כמה וכמה שנים, שיש כאן נועל קרב מסודר. באים, פוקדים את הלוחמים, מחלקים אותם ליהודה ולבנימין. דרך אגב, רואים את זה כבר כאן, ששאול נותן מעמד מיוחד לשבט יהודה. אף מישהו מבני בנימין, זה ברור לו שהמלכות עתידה להיות מבני יהודה, ולכן הוא נותן לה, הוא מונה אותם בנפרד. צורה מסודרת, והוא גם מודיע לאנשי יבש גלעד, מחר בצהריים, התקפה. מחר תהיה לכם תשובה, תחכו. לא בטוח שהוא גם רצה להסתיר את זה מאנשי המון. לא בטוח. צבא. צבא לא יכול להסתיר את הכוונות שלו כל כך. אתה רואה את התנועות הכוחות, אתה רואה. נכון, אני בטוח בכוח, בטוח בעזרה האלוקית, ואני יוצא לקרב. ואז יש כאן קרב שהוא כמובן משל בדוגמה לקרב מסודר, שלושה ראשים, זה בעצם קרב שמשתמשים כאן בתנועת איגוף, איגוף מימין, איגוף משמאל ומתקפה חזיתית. ממש לפי כל הטולים הקרביים המעודכנים ביותר, שאול עולה באשמורת הבוקר. אשמורת הבוקר זה תמיד זמן טוב לתקוף, זמן כזה ש... האויב למספיק ערני, ככה אחרי לילה של שמירות, כולם ככה עפוצים, שאול עולה, תוקף באשמורת הבוקר. אבל יותר מזה, וזה אולי עוד אינדיקציה למלכות, ההבדל בין שופט לבין מלך, ששופט עסוק בדרך כלל בלהסיר את האיום. יש איזה איום, אני עסוק בלהסיר אותו. מלך עסוק לא רק בלהסיר את האיום, אלא עסוק בלנצח את הקרב. אז למרות שהניצחון כבר הושג באשמורת הבוקר, איך כתוב כאן? ויבואו בתוך המחנה באשמורת הבוקר, ויקו את עמון עד חום היום, ויהיה נשארים ויפוצו, ולא נשאר בהם שניים יחד. מהלך קרבי מושלם, שכלל גיוס, כלל מפקד, כלל תוכנית מבצעית, כלל התגנבות באשמורת הבוקר. דרך אגב, במהלך מבצעי מאוד מאוד מהיר, שאול הצליח לנייד את הלוחמים שלו, מהאזור שבו הוא היה, אזור בנימין, אזור המצפה, עד הפינה הצפון-מזרחית, תוך 24 שעות, מה שקוראים בצבא פי פלוס 24, הוא כבר עומד מוכן להתקפה. זה יכולת מבצעית מחשיבה ביותר, ביותר. מלכות. תראו איפה התחלנו, זה, הפרק הזה משול בעיניי כמו ירושלים וים המלח. התחלנו בים המלח, התחלנו בתחתית של התחתית. בבכי, בחוסר אונים, בנקור לכם כל עין ימים, ממש, יש פה המון המון אלמנטים של ספר שופטים, שזה, נקור לכם עין ימים, מזכיר לכם את מי? יפה, שמשון. אתם היום רדומים, חבל הזמן. קצת חיוכים, קצת זה, תרגישו טוב.
איזה
קשור לשמשון? שמשון, נקרו לו את העיניים.
אוקיי.
נכון? איזה פסוק הוא אמר כשהוא...
אתה
מוכן
שהיא
תלים
פשטיין?
לא. זה הוא אמר לגויים, זה הוא אמר לעיתונות.
מה אחד בשני עיניים?
מה הוא אמר בפנים?
מה
הוא אמר בפנים?
בפנים?
בפנים, בפנים, בלב, מה הוא אמר? לישועתך קיוויתי אדוני. זה הפסוק שיעקב אבינו אמר עליו עכשיו. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, יהי דן. נחש שיפון על הדר, נחש על הדרך שיפון על האורך, הנושך יקווה סוס ויפול רוחבו אחור, לישועתך קיוויתי אדוני. אומר רשי, התפלל על שמשון. אז שמשון היה, לישועתך קיוויתי השם, וחף את, חף את העמודים. אז התחלנו את הפרק הזה ממש בתחתיות ארץ. פרק שממש מזכיר את ספר שופטים במנגינה שעליה דיברנו בהתחלה, ברפיסות, בעצבות, בביזוי, ופתאום תראו לאן הגבנו. תראו כמה גבוהה המלכות מספר שופטים. איזה מדרגה עצומה הזאת. יפה. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם, שואל כאן דוד from Jerusalem. אפשר להבין למה שמעו לשאול, מפני שהוא הומלך על ידי נביא השם בדבר השם. וכל מי שיש בו אמונת השם, ישמע בכל... אבל מה עושים בתקופתנו שהשם לא מתגלה והמלך לא הומלך בשם השם, מה עושים? קודם כל דוד, גם לשאול לא כולם שמעו, אף על פי שהוא הומלך על ידי נביא השם בדבר השם. הרי קראנו בפרק שעבר שרוב האנשים ביזו בני בליעל, אמרו מה יושענו זה, ויבזו ולא הביאו למנחה ויהי כמחריש. אז גם אצל שאול זה לא היה כזה חלק. זה דבר אחד. זה דבר שני, נכון, באמת יש הבדל בין תקופתנו לתקופתם. אבל אנחנו נסמכים על הסברה של מרן הרב זצ"ל, הרב קוק, שאומר שכשאין מלך, אז כוח השלטון חוזר לעם. וכשהעם בוחר להעמיד מנהיג, שהוא כמובן מנהיג יהודי, לא חסר מנהיג גוי, מנהיג יהודי, והעם בוחר להנהיג אותו, אז יש למנהיג הזה סמכויות מכוח העם. הכוח השלטון חוזר לעם, והעם יכול לבחור מי מתוכו יהיה ינהיג אותו. עד שאנחנו מצפים, בעזרת השם, במהרה בימינו, שיבוא משיח צדקנו, מלך בן דוד, הוגה בתורה, כדוד אביו, גדול וגיבור, ודי ינהיג אותנו בתוך הגאולה השלמה. אבל עד שלא זכינו לדבר הזה, אז יש להנהיג, לראש ממשלה, יש לו סמכות. כן.
שאול השתתף גם בעצמו בקרב?
זאת אומרת,
הוא גם חלק מהצבא, שהוא ישב...
וישב בפלזמות. בפלזמות, כן. בטח שהשתתף, איזה שאלה.
כל המלכים זה מה
שהם עשו? כל המלכים. כמעט כל המלכים. היו כאלה שלא. דוד פעם אחת לא יצא לקרב, ואז הוא הסתבך.
בת שבע.
כן.
וכל השיטת מלחימה, למדו את זה ממישהו, עברו איזה הכשרה, או שזה פשוט... כוח הגבורה האלוקית שהייתה להם, הם פשוט ידעו מה לעשות באותו רגע.
גם וגם. אני מניח שבכל דור ודור היו גיבורי מלחמה.
זה לא רוח
השם
שמופיע,
זה רוח אלוהים. רוח אלוהים זה היכולת להוביל, להנהיג, ליצור את התוכנית המבצעית ולהוביל את האנשים בקרב תוך כדי מנהיגות. אבל בסופו של דבר, זה לא ששאול עמד על איזה גבעה ועשה וכולם התפזרו, אלא נלחמו. אחזו בחרב ונלחמו. בסדר? לא אפילו, יש אתם צוחקים, זה כבר טוב. טוב, אז אני רוצה להזכיר לכם איפה הפרק הזה בתוך המבנה של הפרקים שאנחנו כרגע נמצאים בתוכה. אנחנו בעצם נמצאים תוך כדי התהליך של המלכת שמואל, של המלכת שאול. זוכרים? אנחנו עוד לא גמרנו להמליך אותו. כלומר, שמואל אמר לו שהוא מלך, שאול רק עסוק היה בלהתחבות כל הזמן, אף פעם כן הצליחו להביא אותו, המליכו אותו, שמו עליו שמן, חלק גדול מהעם אמר, זה המלך? לא בדיוק מה שציפינו. כולם חזרו הביתה. גם שאול בעצמו חזר הביתה. קצת אנשים, החיל אשר נגע אלוהים בלבבם, נהיבו אליו, אבל שאול חוזר גם כן לבקר ולצון, לחרוש. אז אנחנו בעצם באמצע התהליך. אנחנו זוכרים שהקוד הפנימי של התהליך הזה זה שני הפסוקים שראינו בשבוע שעבר, בפעם שעברה לפני שבועיים, ששמואל אומר לשאול שני פסוקים, שני ציוויים סותרים זה את זה. ציווי אחד.
זה מה שאתה רוצה.
זה מה שאתה רוצה, נכון? עשה לך אשר תמצא ידיך. וציווי שני, חכה להוראה ממני. ואמרנו ששני הפסוקים האלו הם בעצם מתפצלים לשני פרקים נפרדים. פרק י' א', זה עשה לך אשר תמצא ידיך. שאול פורץ פה בצורה מדהימה, מארגן את הצבא, מתמודד מול אתגר מבצעי, מול אתגר לוגיסטי, מול אתגר קרבי, לבד, בלי שמואל. הוא אמנם מזכיר את שמואל, מי שלא יוצא אחר שאול ואחר שמואל, אבל אין כאן שום רמז ששמואל היה כאן. שאול מנהל את כל העניין הזה לבד, לבדו, ומצליח. זאת הפעם הראשונה ששאול תואם את טעם ההצלחה של ההנהגה. הנה הוא מנהיג והוא מצליח. דבר גדול. ועכשיו, אחרי שהוא הצליח, זה המקום להמליך אותו מחדש. אנחנו תוך כדי תהליך ששמואל מתהר את בקשת המלוכה. קודם כל, שמואל, אמרנו, בחר דווקא אישיות שהיא בבסיס לא מתאימה למלוכה. ואחרי שהוא בחר את האישיות הזאת, וכולם ככה טיפה התיישו, חזרו הביתה. בעצם הכל כאילו התפרק. ועכשיו הכל הולך ונבנה מחדש. קודם כל זה נבנה על ידי מה ששאול הוא גיבור. הוא מצליח להוציא למלחמה. ואז העם עכשיו אומר, ויאמר העם אל שמואל, פתאום כולם נהיו מתלהבים מהמלוכה, ויאמר העם אל שמואל, מי האומר שאול ימלוך עלינו, תנו האנשים ונמיתם. ואז שאול מגלה כאן הנהגה. ואומר שאול, לא יומת איש ביום הזה, כי הם עשה אדוני תשועה בישראל. שאול מגלה כאן הנהגה ואומר, היום מתחילים את הכל מאפס. ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה רגלגל, ונחדש שם המלוכה. למה משתמש במילה נחדש? היה צריך להיות כתוב ונמשיך. נמשיך את המלוכה, נמשיך את ההמלכה. בדיוק. עכשיו נמליך אותו כמו שצריך. עכשיו. בדיוק. ולכן גם זזים כאן. הרי קודם הכל היה איפה, הכל היה שם במרפסת בארץ בנימין, משהו. כן? ועכשיו הולכים חזרה לגלגל. גלגל זה המקום המרכזי. שם נכנסו ישראל לארץ ישראל, שם היה ברית מילה, שם הכל התחיל, הולכים לגלגל, והלכו כל העם אל הגלגל, והמליכו שם את שאול לפני אדוני בגלגל, והסבחו שם זבחים שלמים לפני אדוני, והסמך שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. עכשיו זה התחלה מחודשת של המלוכה, ועכשיו, אחרי שהמהלך הזה הושלם, עכשיו הלב פנוי לשמוע את דבריו של שמואל. שמואל בפרק י' ב' ייתן כאן נאום מאוד מאוד ארוך, ויסיים את התהליך של תיקון ההמלכה. אחרי הפרק י' ב', שאול הוא מלך לכתחילה. הוא לא מלך כתוצאה מזה תקלה שהעם ביקש זה. לא, לא, הוא מלך לכתחילה. כי בפרק י' ב' אנחנו נגיע לזה בשבוע הבא, בעזרת השם, שמואל מצליח להביא את העם למצב שהם אומרים, אנחנו מוותרים לגמרי. לא רוצים בכלל. ואז הוא אומר להם, יפה, אחרי שוויתרתם, אפשר להמליך מחדש. אחרי שעזבתם לחלוטין את התצורה הקודמת, עכשיו נוכל להביא את התצורה החדשה. אבל זה בעצם, כבר שמור לפרק הבא, אנחנו נמצאים במצב שבו שאול כבר חווה את חוויית ההצלחה המשמעותית בהוצאה למלחמה, בצורה מלכותית, בצורה מסודרת. העם פתאום תואם מה המשמעות של מלכות, מה זה מלך מסודר שיודע לצאת לקרב, למלחמה, כמו שצריך. ועכשיו אנחנו בעצם מתחילים לבנות את שאול כמלך לכתחילה, על פי ההנחיות של שמואל, עד שאנחנו נגיע לאותו שלב ששאול יצטרך לעבור, בוא נגיד ככה, 50% מהדרך שאול עשה צורה מצוינת. את הפסוק, עשה לך אשר תמצא ידיך, שאול עבר את המבחן בצורה מלאה, ניסיון הצליח. עכשיו נשאר רק חצי. עכשיו נשאר את הניסיון השני. אחרי שהצלחת כל כך, האם אתה גם מסוגל להיות פסיבי? אחרי שהצלחת בתור מלך, האם אתה גם מסוגל לבטל את עצמך לנביא מחדש? כי האדם ששתי ידיו קשורות מאחורה. איזה ניסיון יותר קשה?
שני.
שני. הרבה יותר קשה. להיות מתבטל אליו יתברך. מתבטל אל הנביא. אבל זה המבחן של המלכות של שאול. מלכות שאול תצליח להיות נצחית, תצליח להיות מכוננת לעד, רק אם שאול, אחרי שהוא הוכיח לעצמו שהוא יכול לבד, גם יוכיח לעצמו שהוא לא יכול בלי שמואל. לפני כן זה לא היה חוכמה, לפני כן ברור שאול הוא מעצמו כולו תולי בשמואל, אז זה ברור שהוא לא יעשה דבר בלי עצתו של שמואל. אבל אחרי ששאול הצליח לבד, פרץ דרך לבד, עכשיו יבוא הניסיון השני, הכיוון השני בדיוק, מין רצו ושוב כזה. האם כשלחוץ, האם כשיש לך הרבה מאוד מה לעשות, אתה חושב אתה יודע מה לעשות, אבל הנביא ציווה עליך לא לעשות, האם אתה מסוגל אז לחדול, להתבטל ולשמוע בכל דברי הנביא, גם שהדבר הזה הוא מאוד מאוד קשה, וגם שהוא נוגד את הסברה שלך. את הדברים האלה, בעזרת השם, נראה בפעם הבאה, בפעם שאחריה. בוקר טוב.
בוקר טוב.